עסקנו בהלכות אירוסין, זה קידושין, הלכות נשואין, החתונה עצמה, שבוע של שבע ברכות, ושנה שלמה של הנשואין, ואחר כך למדנו את הנושא של פריה ורבייה. הנושא הכללי שדיברנו עליו, זה נושא שמהמשפחה היהודית בהלכה. היום אני דווקא רוצה לסטות קצת מן הנושא, ולדבר על המצב של גויים בהלכות האלה. דיברנו על מצוות הקידושין, ועל מצוות האירוסין, האירוסין וזה קידושין, ועל עניין הנשואין. מה קורה אצל בני נוח? ובעיקר נתמקד בדין שעסקנו בו לאחרונה, בדין פריה ורבייה. לעניין קידושין, אנחנו יודעים שיש מושג של קידושין, אמנם שונים מעם ישראל, בעצם קשה לקרוא לזה קידושין, קידושין זה מלשון קדושה, אבל יש הלכה של אישות אצל גויים, וכך הרמב"ם כותב בהלכות מלכים פרק ט' הלכה ז'. אין בן נוח חייב על אשת חברו עד שיבוא עליה כדרכה אחר שנבעלה לבעלה. אבל מאורסה או נכנסה לחופה ולא נבעלה, אין חייבים עליה. יש איסור עריות, זה אחד משבע מצוות בני נוח. אחד מן העריות זה אשת איש. אבל איך היא הופכת להיות אשת איש? אומר הרמב״ם, בעם ישראל יש באמת מושג של כסף, שטר וביה. אצל הגויים אין מושג של כסף או שטר, אבל יש עניין של ביאה, ואין מושג של מאורסה או נכנסה לחופה, אלא מושג של בעולת בעל. ואם כן, אז האישות נוצרה על ידי בעולת בעל, וממילא יש איסור עריות לבן אדם לבוא עליה, הרי היא נשואה למישהו אחר. בעצם, כבר ראשונים ואחרונים טיפלו בדיון הזה, ואמרו, האם זה באמת ערווה שנאמרה, יש אמנם איסור של גילוי עריות, אבל האם זה נקרא ערווה, או שמא יש אז בזה איסור מסוג אחר? הרי בזמן שכתוב בתורה, והיא בעולת בעל, כאילו שהאישה שייכת לבעל, וממילא מי שיבוא עליה, אז הוא פוגע בקניינים שלו. וזה מעין גזלה. יכול להיות שזה כלול באחד מהאיסורים של גזלה. בכל אופן, בוודאי שהאישות נוצרה על ידי מעשה, ויש מושג של בדבק באשתו, שבן אדם, גם אצל גויים יש מושג של אישה שהיא נשואה לו, ואנחנו לומדים בדבק באשתו, ממילא לומדים ולא באשת חברו, שיש היות שיש אישות, אז כל בן אדם צריך להיות דבק באשתו ולא באשתו של מישהו אחר, והוא עובר על איסור. זה לעניין הקידושין. אני אמרתי, יותר טוב לא להשתמש במילה קידושין, שזה ממש מעניין של קדושה. המושג של אישות יש גם אצל בני נוח. אנחנו בנושאים שלנו לא הזכרנו עדיין המושג של גירושין, אבל מעניין שנתמקד רק ברמב״ם היום, שברמב״ם יש מושג של גירושין אצל גויים גם כן. אנחנו לא חושבים שהנשואים שישנם אצל גויים שנקרא בעולת בעל, כמו שלמדנו, הם מעין נשואים קתוליים. לפי הקתוליים, אדם מתחתן עם אישה, והם נשואים עד שהמוות מפרידה בינו לבינה. לפי ההלכה היהודית, גם אצל גויים, לפי הרמב״ם, יש מושג של מעין גירושין, אומר הרמב״ם שם בהלכות מלאכים פרק ט' הלכה ח', אשתו מאין מתי תחזור להתירה, אשת איש שהיא אסורה לחולי עלמה, חוץ מבעלה כמובן, מתי היא חוזרת להיות מותרת לכולם, אומר הרמב״ם מי שיפרישנה מעבדו במקה של עבד, ויפרה מאיש ראשה בשוק, מאין מתי תהיה אשת חברו כגרושה שלנו, מי שיוצא מביתו, מי שיוציאנה מביתו, ובישלחנה לעצמה, או מי שתצא היא מתחת רשותו ותלך לה. שאין להם גירושין בכתב, ואין הדבר תלוי בו לבד, אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש, זה מזה פורשים. אומר הרמב״ם, יש מושג של נשואין, אבל אפשר להתגרש, אבל הגירושין זה לא כמו אצלנו שצריכים גט, ספר קריטות, אלא סתם הם נפרשים כאילו בצורה רשמית, וזה יכול להיות יוזמה שלו או שלה. מה הדין בפריה וריביה? מצד אחד, היינו חושבים שהרי כתוב בתורה, בספר בראשית, כתוב אצל אדם וחווה, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו, דיינו שהיסוד של פרו ורבו נאמר גם לאדם וחווה, גם לבני נוח. אנחנו הזכרנו בשבוע שעבר שתוספות אומר, לפי דעה אחת בגמרא, תוספות מפרש, שהפסוק הזה איננו חיוב, אלא הוא רק ברכה. החיוב של פריה ורביה לא נלמד מאדם הראשון, אלא נלמד או מנוח, או מיעקב, או מאחר מתן תורה, שובו לכם לא עליכם. אבל הפסוק הזה הוא ברכה. ספר החינוך במצווה א' קובע שזאת המצווה הראשונה של התורה. הוא למד ופסק שהמקור של פור ורבו זה אכן הפסוק שנאמר אצל אדם וחווה. ולכן יכול להיות שגם גויים מצווים במצווה הזאת. בני נוח מצווים בפריה ורביה. אמנם הגמרא במסכת סנהדרין, דף נ"ט עמוד ב', אומרת שהמצווה של פור ורבו נשנית בסיני. ידוע שהרמב״ם בפירוש המשניות במסכת חולין, בפרק גיד הנשה, אמר שכל ההלכות וכל המצוות שמחייבות את עם ישראל היום, אינם בגלל שהצטווינו לפני מתן תורה, אלא כל מצווה ומצווה נצטווינו בה גם לאחר מתן תורה. כל מצווה שנאמרה בספר בראשית, אומר הרמב״ם, חוזרים עליה אחרי מתן תורה. ואיפה כתוב פרו ורבו? אז שם בגמרא, ואני מצרף את הגמרא שהזכרנו בשבוע שעבר, שכתוב בתורה, אמנם ואתם פרו ורבו, המצווה שנאמרה אצל נוח, ואתם פרו ורבו, אבל נשנית בסיני, לכם מול להם שובו לכם לא עליכם. נזכר בגמרא שאמרה, למדנו את זה בשבוע שעבר, שבית שמי למד מכאן, שכל אחד חייב לחזור הביתה. דהיינו שעם ישראל נצטווה עוד פעם על מצוות פרי ורבייה. אבל בית שמי למד שזה נאמר לבני ישראל בכללם חוץ מהשם משה רבנו. לך אמור להם, שובו לכם לא לכם. אתם צריכים לחזור, אבל משה אינו צריך לחזור. ולמדנו שמכאן דרש בית שמי שלפי שמשה רבנו לא היה צריך לחזור לאשתו, בגלל שהוא כבר קיים פריה ורבייה, הרי היו לו שני בנים, ובית שמי פסק שהקיום של פריה ורבייה בא ידי שני בנים. כמובן, אנחנו לא פוסקים כבית שמי, אבל ייתכן שלומדים שהמקור למצוות פרי ורבו היום, למר בפסוק לכם או להם שיבו לכם לא עליכם. והגמרא אומרת בצורה ברורה ביותר, לישראל נאמרה, ולא לבני נוח. הפסוק בא נאמר לישראל ולא לבני נוח. תוספות במקום שם סנהדרין דף נ"ט עמוד ב' שואל, מאיפה זה כל כך בטוח? מאיפה אנחנו כל כך בטוחים שגויים אינם מצווים בפור ורבו? מנהלן דלא נאמרה לבני נוח, ואם משום דלא חשיב לבדי שבע מצוות, המעלה כמעשה לא כחשיב. אומר תוספות ייתכן בקושיה, תוספות חושב שאולי בני נוח באמת נצטוו על פריה ורבייה. הסיבה שתוספות מעלה על הדעת שאולי אני הייתי אומר שהם לא מחויבים, זה בגלל שאנחנו מכירים מהם שבע מצוות בני נוח, ואין יותר מזה, יש רק שבע מצוות בני נוח. אומר תוספות, התירוץ הזה לא עולה על הדעת. למה? בגלל שהשבע מצוות בני נוח הם רק איסורים, אבל הקיום עשה שבהם זה לא משבע מצוות בני נוח. כל שבע מצוות בני נוח הם בשבע אל תעשה. כמובן, יש מקום לבעל דין לבוא ולהגיד מה זה דינים. אבל ידוע המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אם דינים זה בעצם חושן משפט, כל האיסורים של הונאה, גזלה וכדומה, או שזה באמת מצווה חיובית, מצווה להקים בתי משפט. כנראה שתוספות כאן למד כמו הרמב״ן, שכל שבע מצוות בני נוח הם דברים שליליים. אל תעשה כך וכך, אל תונו איש את חברו, אל תגזלו, אל תקללו את שם השם, אל תאכלו אבן מן החי וכו'. אז תוספות אומר, ייתכן שיש מצוות פור ורבו אצל גויים. אבל תוספות אומר, לא, גם מצוות פור ורבו יש בצד של שבע תעשה, יש בצד של איסור. שמי שמצווה על פריה ורבייה, מצווה שלא להשחית זרע. השחתת זרע, יש בזה איסור כמובן. והאיסור הוא ביטול מצוות פריה ורבייה. אם אחד חיה בפריה ורבייה, אז ממילא הוא צריך להיות אסור בהשחתת זרע. תוספות אמר חידוש גדול מאוד כאן. תוספות חידש שאצל בני נוח לא רק שלא נאמרה מצווה של פריה ורבייה, אלא גם מותר להם להשחית זרע. אצל גויים כנראה שהמצב שלהם שונה מאשר אצל עם היהודי, שאצלנו אנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא. היות שאנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, אז הכל שייך לקדוש ברוך הוא. גם הגוף שלי, גם היוצא מן הגוף, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. יהודי אסור לו לחבול בעצמו. משל למה הדבר דומה? חייל של לבוש במדים. ורחמנא ליצלן, נפל חייל, חייל נהרג, מת, קרוב אליו. על פי דין, מי שנמצא באזור שיהודי נפטר, חייב לקרוא הקריאה. במצב הזה, חוץ מאשר בעיות של מורל וכדומה, החייל אינו קורא הקריאה בגלל שהבגדים הם לא שלו. הבגדים הצבאיים שייכים לצבא, ולא, לא, בן אדם שאינו לבוש בגדים שלו, אלא לבוש בגדים שקיבל בהשאלה או באיזו צורה אחרת, אבל אם לא שלו, אינו חיה בקריאה. כאילו הידיים שלי, הגוף שלי, כל מה שקשור לגופי, לא שייך אליי. הרב זבין בספרו לאור הלכה כתב מאמר נפלא על משפט שיילק לאור הלכה. האם באמת העלילה של שיילוק, שהוא התחייב לתת מבשרו למלווה, האם זה תקף על פי הלכה? והוא דן, האם בן אדם באמת שולט על גופו? ייתכן מאוד שיש הבדל בין יהודי לבין נוכרי. יהודי נמצא בחילו של הקדוש ברוך הוא עבד המלך. ולכן גם גופו שייך לקדוש ברוך הוא, ולכן אין לו שליטה בכלל על גופו. ולכן הוא לא יכול, אבל נוכרי, אולי הוא באמת חיה במצוות, אבל הוא לא חייל בצבא של הקדוש ברוך הוא, ואולי מבחינה מסוימת יש לו יותר עצמאות גופנית מאשר יש לו יהודי. בכל אופן, זה מה שכתוב בתוספות, שגוי, על פי הגמרא, אינו מחויה במצוות פירורבו, ותוספות אומר שאם זה היה נכון שהוא היה מחויב במצווה הזאת, זה היה כולל גם איסור של השחתת זרע, אבל להלכה תוספות חושב שכמו שגוי אינו מחויב בפריה ורבייה, כן מותר הוא בהשחתת זרע. אז די ברור שגויים אינם חייבים במצוות פור ורבו, יש על זה דיון במשנה למלך, שם בלכות מלאכים. מה הדין בעבד כנעני? עבד כנעני, הרי הוא מל וטבל, חייב במצוות כאישה. אבל למדנו בשבוע שעבר, שאישה פטורה ממצוות פור ורבו. האם עבד כנעני גם כן פטור ממצוות פור ורבו? תוספות בחגיגה דף ב' עמוד ב', לומד בסוגיה המפורסמת, של אותו בן אדם שהוא חצי עבד חצי בן חורין. מצב מאוד מאוד לא סימפטי. אז הגמרא שם, המשנה בעצם, מדברת על הבעיה שיש לאותו בן אדם. הרי לישא שפחה אינו יכול, הרי הוא בן חורין. לישא בת חורין אינו יכול, הרי הוא חצי עבד. לבטל, ולא לא נברא עולם אלא פריה ורבייה, שנאמר, לא תוהו בראה לשבת יצרה. אלא, מה עושים? מפני תיקון העולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורין. בגלל שיש עליו מצווה חשובה מאוד. הגמרא משתמשת בביטוי של פירו ורבו, אבל מצטטים את הפסוק בישעיהו, לאותו הוא בראה לשבת יצרה. תוספות במקום אומר שהפסוק הזה, לאותו הוא בראה, הוא יותר חזק מאשר הפסוק של פירו ורבו. הגמרא אומרת במסכת מגילה, מותר למכור ספר תורה, לישא אישה וללמוד תורה? אומרת הגמרא, למה מותר למכור ספר תורה, לישא אישה? אומרת הגמרא, בגלל לאותו הוא בראה. אמנם המצווה שהולכים לקיים זה פירו ורבו, ויהודי בוודאי חייב במצוות פירו ורבו, אבל העוצמה של המצווה של שבט, של לא תוהו בראה, דיברנו על זה לערב, או המושג של לערב, או מושג של שבט, המצווה הזאת היא כל כך חשובה, בגלל שזה הרי בעצם, זה היסוד של העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שיתיישב, לא תוהו בראה לשבת יצרה, לכן המצווה הזאת היא כל כך חשובה, שמותר למכור ספר תורה כדי לקיים את המצווה הזאת. אומר תוספות, לכן הביאו את המצווה הזאת. ספר החינוך במצווה א' שם מסביר את בשורש המצווה כמה היא חשובה, אז הוא דווקא מביא את הפסוק של אותו בראה. הגדלות של המצווה, החשיבות של המצווה, היא בגלל שזה בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא שיתיישב העולם. אחד הציע לי רעיון שאולי המצווה של פריה ורבייה היא כל כך גדולה, בגלל שמי שמקיים את המצווה, מאפשר לאנשים אחרים לקיים את המצווה. ואנחנו יודעים, הגמרא בבא בתרא אומרת, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שמקיים פריה ורבייה, לא רק שהוא מקיים מצווה, אבל הוא יוצר אנשים אחרים, שגם הם יקיימו מצוות. גדול המעשה יותר מן העושה. פרופן תוספות אמר, למה הביאו את הפסוק של שבט? בגלל שהפסוק הזה, לאותו בראה, העוצמה שלה היא יותר גדולה מאשר מצווה של פירו ורבו. אבל תוספות ממשיך, ויש מפרשים, משום דעבד לא מפקד פריה ורבייה. יש אומרים, למה הזכירו את הפסוק של שבט? בגלל שעבד אינו מחויב הפירו ורבו. אבל הוא כן חייב בשבט. תוספות דן בזה, אם זה נכון או לא, אם עבד באמת מצווה בפריה ורבייה, אבל ברור שהוא כן מחויב בשבט. אבל אם בניין פריה ורבייה, יש מקום לדון, בסוף תוספות אומר משפט שקצת תמוע, אומר תוספות שם בחגיגת הבית המודבט, אומר תוספות את הביטוי, שעבד כנעני לא יכול לקיים פריה ורבייה, מטעם שבעינן זרו המיוחס אחריו. יש בעיה לעבד כנעני שמתחתן עם שפחה, שהרי כתוב האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא וגפו. ממילא אנחנו אומרים שהעבד שבא על השפחה, אז הילד אינו מתייחס אחריו. ואפילו ישראל שיש לו מן השפחה אינו קרוי אחריו, ולכן תוספות אומר שהוא לא מקיים פריה ורבייה על ידי זה שיש לו ילד משפחה. ותוספות בסוף אומר את המשפט, פרו ורבו, הכולו בנינו הכתיב, אף לכנען. אומר תוספות בסופו של דבר, שפרו ורבו נאמר גם לבני נוח. כמובן, זה קצת תמוע, משום שלמדנו שבסופו של דבר, עבד אינו חיה בפריה ורבייה, אלא גמרה הזכירה דווקא שבט ולא פריה ורבייה. כך הקשה פנו יהושע וגיטנו שם דף מ' א', באותה סוגיה של חצי עבד חצי בן חורין, אבל למעשה מה שקיבלנו, עבד כנעני בוודאי חיה במצוות שבט, בפרו ורבו זה עדיין תלוי בשאלה אם נוכרים הם חייבים בפרו ורבו, הגמרא בסנהדרין שללה את זה לגמרי. ומה שמעניין זה שעבד כנעני יש לו דין של אישה. הרי אנחנו אומרים עבד כנעני חייב במצוות כאישה, זאת אומרת שהוא חייב רק במצוות עשה שהזמן גרמה. אם עבד כנעני כתוב מפורש בתוספות שהוא חייב בשבט, הרי הוא פטור, הרי אישה פטורה. אז זה הוליך את הבית שמואל ואחרונים אחרים להגיד שאישה פטורה ממצוות פריה ורבייה, מהמשנה שהזכרנו בשבוע שעבר, שאנחנו פוסקים לפי דעת תנא קמא שאישה פטורה מפריה ורבייה, אבל הבית שמואל אומר שמתוספות הזה אני מסיק שאישה חייבת בשבט. כבר דיברנו, האם זה באמת עולה על הדעת שאישה תהיה פטורה ממצוות דאורייתא, וחכמים יחיבו את הדין דאורייתא ויגידו שאישה חייבת בהרחבה של הדין דאורייתא בזמן שהיא מופקעת מעצם הדין. האורך השולחן דחה את זה מכל וכל, ואמר שאישה לא מחויבת בשבט. אבל אם כן, איך נסביר את התופעה הזאת? עבד כנעני שיש לו חיוב מצוות כאישה, כן חייב בשבט. זה גמרא כמעט מפורשת, כך תעשות הסביר את הגמרא. ואנחנו אמרנו שאישה לא חייב בשבט. איך יכול להיות? הרי עבד כנעני חייב בשבט. אז כמובן, התשובה תהיה שבעצם עבד כנעני דומה לאישה, אבל בכל זאת, בשורה התחתונה, הוא לא אישה. אם יש פטור לנשים ממצוות, בגלל שזה זמן גרמה, אז עבד כנעני בזה דומה לאישה. הלכות שנאמרו אצל אישה, נאמרו אצל עבד כנעני, וממילא הוא פטור ממצוות עשה שהזמן גרמה. אבל כשיש הלכות אחרות, דינים אחרים, שחלים על אישה, בגלל שהיא אישה, האם נגיד אוטומטית שעבד כנעני חייב בהם? בוא נגיד, הדברים יביאו אפילו לידי גיחוך. נניח שאנחנו חושבים שאישה מברכת כל יום שעשה אני כרצונו. היא לא יכולה לברך שלא עשה אני אישה. האם עבד כנעני יכול להגיד שלא עשה אני אישה? האמת היא שזה תלוי בפירוש הברכה שלא עשה אני אישה. אם פירוש הברכה, כמו שהרבה הסבירו, שהברכה היא על חיוב מצוות, שיהודי כל יום מברך שהוא חייב במצוות יותר מאישה, אז אולי באמת עבד כנעני לא יכול להגיד שלא עשה אישה. אבל אם זה מסיבות אחרות, שאינני רוצה להיכנס לכל הדיון הפילוסופי והכמעט אפולוגטי שיש אצל הרבה אנשים, למה מברכים את הברכה הזאת, אבל ברור שעבד כנעני הוא לא אישה. אולי הוא חייב במצוות כאישה. אבל הלכות שקשורות לעבד כנעני, שאישה מופקעת מהם מסיבות צדדיות, אולי באמת עבד כנעני חייב. כמובן שתי דוגמאות עולות מיד במחשבה. דוגמה אחת, אישה פטורה מהשחטת זקן. האיסור של השחטת זקן נאמר לגבר ולא לאישה. אישה מותרת לה בהשחטת זקן. לו יצויר מקרה של אישה יש זקן, מותר לה להתגלח. בעצם, אם היא לא מצווה על גילוח זקן, בעצם היא גם יכולה לגלח גבר. כמובן, בעיות אחרות תעלנה, כמו בעיה של לפני עיוור, מסייע ידי עוברי עבירה וכדומה. אבל היא מופקעת מהשחטת זקן. האם גם נגיד שעבד כנעני מופקע מהשחטת זקן? הרי יש לו זקן, הרי הוא גבר, ביולוגי הוא גבר. חיה במצוות כאישה. האם באמת יעלה לדעת שהוא יהיה מותר לו להשחית זקנו? בוא נזכר שעבד כנעני יש לו קדושת ישראל לכל הפחות חלקית. הוא מל וטבל וקיבל מצוות חלקיות. הוא לא חיה בכל המצוות, הוא חיה במצוות כאישה. מהשחטת זקן, לפי הסברה הפשוטה, הוא צריך להיות חייב. וכאן צריכים לדון בפטור של אנשים בפריה ורבייה. זה ודאי לא מצוות עשה שהזמן גרמה. באמת רב יוסף אנגל פעם העלה את השאלה, האם פריה ורבייה זה מצוות עשה שהזמן גרמה, שהרי תשמיש המיטה אסור ביום הכיפורים. לא צריכים להיות חכמים גדולים כדי להתווכח עם זה. המצווה היא לא תלויה בזמן. הקיום הוא לא תלוי בזמן, אבל יש זמן מסוים שזה אסור. זה איננו אומר שהמצווה נוצרה על ידי הזמן. מצוות עשה שהזמן גרמה זה מצווה שהזמן יוצר את החיוב. כאן יש זמן שלא יכולים לקיים את החיוב, אבל זה ודאי לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אומר רש"י במסכת קידושין, הזמן גורם לה שיבוא. מה זה זמן גרמה? הזמן גורם לה שיבוא. כאן הזמן לא גורם שיבוא. יש חיוב של פריה ורבייה. אז אישה מופקעת, לפי הדעה שאנחנו פוסקים כמותה, אישה פטורה מפריה ורבייה. ולמה היא פטורה? בגלל שלומדים את הפסוק, ויברך אותם אלוקים ויאמר אליהם פור ורבו, מלאו את הארץ וכבשוה. ולמדנו בשבוע שעבר שאין דרכה של אישה לכבוש. המושג של כיבוש, שליטה על העולם, זה מושג גברי ולא מושג נשי. ולכן, אישה מופקעת או פטורה יותר, ליתר דיוק, מהמצווה של פרי הרבייה. אבל עבד כנעני הוא גבר. הוא מופקע מכיבוש אוטומטית, אז מאוד ייתכן שעבד כנעני חייב במצוות שבט, אבל אינו חייב בפריה ורבייה, אבל הוא חייב במצוות שבט, ובשם אתה אומר שהוא אף חייב בפריה ורבייה, ומה שכתוב בגמרא, שהוא חייב משום שבט, ראינו בתוספות, שתוספות אמר לפי תירוץ אחד, בגלל שהמצווה הזאת היא יותר שורשית ויותר יסודית ויותר חשובה מאשר המצווה שפורבו, שעצם העולם נוצר עבור המצווה של שבט. לא תוהו ברא לשבט יצרה. בכל אופן, השורה התחתונה, זה שעבד כנעני חייב בשבט, אינו אומר שאישה חייבת בשבט. עבד כנעני יש לו דין של אישה, אבל בגלל שהוא לא אישה, הוא יכול להיות חייב במצוות שאישה פטורה מהם, כמו השחטת הזקן, או כמו מצוות שבט. עד כאן דיברנו על המושג של פריה ורבייה אצל גויים. אמרנו שהגמרא בצורה גורפת שאללה את זה ואמרה שזה לא נאמר לי, 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 לבני נוח. בעבד כנעני דיברנו, האם ייתכן שיש מצווה או שפורבו, או של שבט. ייתכן שאצל עבד כנעני יש. בוודאי שהגמרא אומרת שיש לו חיוב של שבט. ההלכה שיוצאת מכאן היא הלכה מאוד מעניינת. האם עבד שמשתחרר, או סליחה, גר שמתגייר, בזמן שהוא היה גוי, הרי הוא לא מוכיח בפירובו, אבל כשהוא משתחרר, והיו לו ילדים, מה המצב של אותם הילדים? האם הם קרובים שלו? הרי אנחנו פוסקים, גר שנתגייר כקטן שנולד עמי. ממילא הם לא קרובים יותר. מצד כל הדינים שבתורה, הם לא קרובים יותר. כמובן מדרבנן אמרו, בגלל סיבות שלא יבואו, לא יחשבו שבאנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, שאנשים יחשבו, תשמע, בן אדם שיש לו בת, לפני הגירות, אחר כך הוא התגייר, הוא יכול עקרונית להתחתן עם ביתו, וזה ייראה בפני הציבור כדבר נורא ביותר, שלא יבואו להגיד בנו מקדושה חמורה, ממצב שדבר כזה היה אסור, ועכשיו זה, כשאנחנו יודעים, אז לא מתייחסים לאיסורים האלה בחומרה, אז בגלל זה מדרבנן הכל אסור. אבל מדאורייתא, גר שנתגייר כקטן שנולד. אז מה הדין אם יהודי מתגייר, ויש לו ילדים לפני שהוא התגייר, יהודים, גוי שיש לו ילדים, אחר כך הוא מתגייר. מה הדין של אותם הילדים? הגמרא בסנהדרין דף ס"ב עמוד א' מביא מחלוקת בזאת. היו לו בנים ויות עובד כוכבים ונתגייר. רבי יוחנן אמר, קיים פריה ורבייה. ריש לקיש אמר, לא קיים פריה ורבייה. רבי יוחנן אמר, קיים, יש לו ילדים. ריש לקיש אמר, לא קיים פריה ורבייה. למה? בגלל גר שנתגייר כקטן שנולד. דעתו של ריש לקיש מובנת, היות שהם לא קשורים, אז למעשה אין לו ילדים. מבחינה הלכתית אין ילדים, מבחינה ביולוגית הרי בוודאי יש לו ילדים, אבל מבחינה הלכתית אין לו ילדים. דעתו של רבי יוחנן היא, הרי הוא קיים פריה ורבייה, יש לו בנים שמתייחסים אליו. כמובן, מה הכוונה שמתייחסים אליו? הם בנים שלו, הם גויים, שהתייחסו אחריה והם בזמן שהם היו גויים. היום שהם התגיירו, הם כבר לא שייכים. אומר תוספות, שם ביבמות תפסמך ב', אומר תוספות, גר שמתגייר כקטן שנולד, אז איך יכול להיות שרבי יוחנן חושב שגר שמתגייר קיים פריה ורבייה? אומר תוספות, מסתבר לי לרבי יוחנן, כיוון דמנוחיותו קיים, דזרו מיוחס אחריו, באותה שעה, מפתנה מכשמתגייר. בזמן שהוא היה גוי, הוא קיים פריה ורבייה. אמנם, כנראה תוספות חושב, שהוא לא היה מצווה בפריה ורבייה, אבל יש קיום של פריה ורבייה כשהיה גוי, ולא שוללים ממנו את הקיום הזה כשהוא מתגייר. מתוספות, היה מקום להגיד שגם גוי שמתגייר, ויש לו ילדים שנשארו גויים, הוא קיים פריה ורבייה. זה חידוש גדול, שהוא קיים פריה ורבייה, בסופו של דבר, מה יש לו? ילדים שהם גויים. הטור והרמב״ם אומרים בפירוש לא ככה. הם פוסקים גר שנתגייר, ונתגיירו בניו עמו, אז קיים פריה ורבייה. הם פוסקים כדעתו של רבי יוחנן, אבל רק בתנאי מסוים. רק בתנאי שאותם הילדים יתגיירו גם כן. והבית שמואל במקום, אומר שלפי ההבנה שהסברנו, על פי הגמרא שהסברנו ביבמות, עם פירוש התוספות, היה מקום להתווכח, ולהגיד גר שנתגייר, קיים פריה ורבייה, גם אם הילדים שלו לא יתגיירו. לכאורה המחלוקת הזאת היא בהגדרה בסיסית של קיום פריה ורבייה. לפי תוספות, משמע שגם אם הילדים לא יתגיירו קיים פריה ורבייה, בסופו של דבר יש אנשים בעולם, זאת היא מטרת המצווה, מטרת פרובו, מטרת המצווה לשבת, ויש ילדים בעולם, לא משנה אם הם גויים. אז הוא קיים פריה ורבייה, הוא מתגייר, אינו חייב בפריה ורבייה שוב פעם. אבל הרמב״ם בטור כנראה למדו שהמצווה היא לא רק להוליד ילדים, להוליד ילדים שמקיימים מצוות. לאותו ברא לשבת יצרה זה לא לשבת את עולם בצורה פורמלית שיש עוד אנשים בעולם. אלא, כמו שאמרתי לפני כן, גדול המעשה יותר מן העושה. אני מביא לעולם אנשים שמקיימים מצוות שחייבים במצוות. אז אם אותו הילד נשאר גוי, אז אני לא קיימתי, לא הבאתי לעולם אנשים שיקיימו מצוות. אמנם שבע מצוות בני נוח, ודאי, מקווים שיקיימו, אבל לא יקיימו את המושג של יהדות לקיים תרי"ג מצוות. אם הילדים התגיירו איתו, אז בגלל שהם הילדים הביולוגיים של אותו גוי, ובסופו של דבר הם התגיירו ומקיימים מצוות, אז הוא קיים פריה ורבייה. אם כן, מה שלמדנו היום, זה לכל הנושא מאוד מעניין. הדינים של גויים אצל נשואים פורבו, נשואים ודאי יש להם, חיוב של פורבו אצל גויים, לפי הפשטות של הגמרא, אין להם, מצוות שבט, יש מקום לדון אם יש להם או לא, בעבד כנעני המצב הוא קצת שונה, בוודאי שמצוות שבט יש ואולי אף מצוות פריה ורבייה, אבל מה שהיה מעניין, דבר מאוד פיקנטי, גר שנתגייר, מה הדין של הילדים שלו? אנחנו פוסקים כדעתו של רבי יוחנן, שהוא קיים פריה ורבייה, אבל יש מחלוקת בהלכה אם זה רק כשהילדים שלו מתגיירים, או אף כשהם לא מתגיירים. דיון מאוד מאוד מפורסם נמצא על זה בספרו של המנחת חינוך במצווה הראשונה, ושם הוא מעריך לדבר על הקיומים השונים שיש בגירות, אחרי גירות וכדומה. המחלוקת הזאת נמצאת שם במנחת חינוך.